שלום, זהו פודקאסט האינטרסנטים, היום יום שלישי של השבוע, ואני איתן אבריאל. מזה שנים רבות, כל חיילי הקבע שפרשו מצה"ל קיבלו באופן כמעט אוטומטי בונוס, בונוס כספי גדול, שזכה לכינוי תוספת הרמטכ"ל, סכום שבשנים האחרונות נגבל כ-10% מהיקף הפנסיה. אלא שעמותת צדק פיננסי הגישה עתירה נגד הנוהל הזה, ועתה המשנה ליועץ המשפטי לממשלה קובע גם הוא שהתוספת לא חוקית. האם החיילים יפסיקו לקבל אותה? אנחנו נדבר על תוספת הרמטכ"ל עם סמי פרץ, הפרשן הכלכלי. כל מי שניסה לנהל הליך משפטי כלשהו עם אחת מענקיות האינטרנט, בדרך כלל גילה שזה פשוט בלתי אפשרי. למה? קודם כל הם לא עונים, ושנית כי החברות דורשות שההליכים יתקיימו מעבר לים. אבל עכשיו, לראשונה, בית המשפט בישראל פסק נגד הענקיות הרב-לאומיות שמנסות להתחמק מתביעות בישראל. אפרת נוימן, עורכת התחום המשפטי, תסביר האם ניתן מעטה לתבוע בארץ חברות כמו אפל, פייסבוק, טוויטר וגם גוגל. נכון שאתם מכירים את ההמלצות לקריאת כתבות נוספות שאותם אתם רואים בסופה של כל כתבה באינטרנט? אז חברת טאבולה, חברה ישראלית, היא אחת מהחברות הגדולות בעולם לניהול ההמלצות הללו, ועכשיו היא מגיעה לוול סטריט על פי שווי של כ$2.5 מיליארד, והיא גם חושפת חלק מנתוני הפעילות שלה. עומרי זרחוביץ', כתב ההייטק, יספר על טאבולה, על המיזוג עם אאוטבריין שבוטל, ועל מי ירוויח מהכניסה שלה למסחר והפיכתה לחברה ציבורית. אחרי שורה ארוכה של טעויות בניהול הפתיחה והסגירה של בתי הספר, נראה ששר החינוך יואב גלנט הגיע, אולי סוף סוף, לידי החלטה שהוא בעצם אינו מומחה למגפות, ושהמוטציות שינו את הכללים, ולכן הוא לא יקבל יותר החלטות לפני שישמע את המומחים. ליאור דטל, כתב החינוך, ינסה להעריך איך ומתי תיפתח מערכת החינוך. אנחנו מתחילים. שלום לסמי פרץ.
אהלן איתן.
שותפי בפודקאסט הזה. אז אנחנו רוצים לדבר על הדבר שנקרא תוספת הרמטכ"ל. זה נשמע כמו אולי איזשהו הגדלה במקדונלד, אבל זה לא, זה הגדלה בפנסיה שרוב החיילים, חיילי הקבע שיוצאים לפנסיה, מקבלים כמעט באופן אוטומטי מהצבא, בסדר גודל של כ-10%, ויש סביבה ויכוח ארוך מאוד סביב החוקיות שלה, ועכשיו, סביב עתירה של עמותת צדק פיננסי, בא היועץ המשפטי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, וקובע בעצמו שהדבר הזה לא חוקי. אז מה? זה אומר נכון. שהחיילים הולכים לקבל 10% פחות בפנסיה?
כן, אז קודם כל העמותת צדק פיננסי אומרת בעתירה שלה לבגץ שהגדלת הרמטכ"ל הזו עולה לציבור הישראלי 3.5 מיליון שקל מדי יום, מיליארד ו-100 מיליון שקל בשנה. הבסיס שלה הוא בכלל בתחילת שנות ה-60, שאז נתנו לצבא את היכולת להגדיל את הפנסיה של אנשי קבע, אבל במקרים מסוימים, על רקע סיבות כלכליות מסוימות, אם מישהו יצא לאזרחות וחזר, או אם צריך לפתות איזה אדם מסוים, אז נתנו לרמטכ"ל את היכולת, את הכלי הזה, שאפשר באמת לבוא ולגייס מישהו שהצבא נורא נורא רוצה. רק מה, במהלך השנים זה הפך להיות סידור שחל על 98% מאנשי הקבע, שכולם מקבלים הגדלה לפנסיה, סדר גודל של 10% בממוצע, אבל זה יכול להגיע גם עד 19%. זה נעשה המון שנים בלי שקיפות, בלי שמשרד האוצר ידע מזה, ועד שלא היה דוח של מבקר המדינה ב-2016, משרד האוצר לך לא קיבל על זה שום אינפורמציה, וזה דבר מדהים, כי אתה בעצם נותן פה פנקס צ'קים למערכת הצבאית, לבוא ולהחליט מה הפנסיה של כל אחד שפורש. זה לא דבר שקורה באף מערכת ציבורית אחרת. אז באמת אותה עמותת צדק פיננסי, עתרה לבגץ, והממשלה, המדינה בעצם, משרד המשפטים, גיבש את העמדה שלו ושלח אותה, מתכוון לשלוח אותה לקראת הדיון בשבוע הבא, והוא אומר משהו שהוא כבר אמר בעבר, אבל הפעם זה גם מוגש לבית המשפט, הוא אומר התוספת הזו פשוט לא חוקית. הצבא עושה פה דבר לא חוקי, הוא פירש את אותו סעיף ישן משנות ה-60 בצורה מאוד מרחיבה, מאוד מכלילה, והוא פשוט חוטא לסעיף הזה. הוא טוען גם שיש איזה קושי משפטי בסעיף הזה, ושאולי אפשר היה לפרש אותו כך או אחרת, אבל בגדול הוא אומר את הדבר הבא, הוא אומר, זה לא הגיוני, זה לא סביר, לא, המטרה לא הייתה לתת את זה ל-98% מאנשי הקבע, ובנוסף, הוא גם אומר שהרי אנשי הקבע מקבלים פנסיה בגין 3 שנות השירות הסדיר. אתה מתגייס בגיל 18, אתה, ככל שידוע לי, לא מקבל פנסיה עבור השלוש שנים ששירתת בצבא, תקן אותי אם אני טועה.
בדקתי ואתה צודק, אין לי.
יפה, אז גם אני בדקתי וגם אני לא מקבל פנסיה עבור השלוש שנים האלה, אבל כל מי שנמצא בקבע ומגיע באמת להסדרי פרישה, לפרישה מהצבא, מקבל עבור השלוש שנים האלה תשלומי פנסיה, וגם פה משרד המשפטים קובע, זה פשוט לא חוקי, זה לא כוונת המשורר ולא כוונת המחוקק, ולכן לא צריך לעשות את זה. זה פשוט לא מתיישב עם הדין הקיים.
אז רגע, בוא שנייה, אני נלך אחורה. אני זוכר באופן מעורפל שגם משרד האוצר התנגד לתוספת הזאת ברמה הכלכלית הבסיסית, ועכשיו השאלה היא, אם זה לא חוקי, מה יקרה? זאת אומרת, יכול להיות אחת משתיים. אחד, יהפכו את זה לחוקי באיזשהו דרך, אולי צריך חקיקה בכנסת. האפשרות השנייה זה שיבטלו על זה, אבל אז אנחנו אולי נראה הפגנות של אנשי הקבע סביב הקריה.
כן, אז קודם כל לגבי העבר, די ברור שאף אחד לא ייקח שקל מאף איש קבע. גם משרד המשפטים אומר את זה במסמך שלו. הוא אומר שהסוגיה הזאת דורשת בחינה נפרדת, אפשר לתת עליה את הדעת, וצריך לקחת גם בחשבון שיקולים כמו חלוף הזמן ותום ליבם של הפורשים, והעובדה שהם הסתמכו על הכסף הזה שהם קיבלו, ככה שלחלץ כסף ששולם ושולמו פה עשרות מיליארדים במהלך השנים, אם לא יותר מזה, אין סיכוי לחלץ אותו. השאלה היא מה מכאן ואילך, ומכאן ואילך בעצם משרד המשפטים, אתה יודע, תמיד אומרים על המשפטנים שהם מתערבים ולא נותנים לעבוד ומסרסים את החלטות הממשלה, ופה דווקא משרד המשפטים, אני חושב שהוא מאוד מתחמק מלבוא ולקבוע מהי העמדה. הוא אומר, הסידור הזה הוא לא חוקי, ולכן הממשלה צריכה להחליט מהו הסידור שהיא רוצה ולחוקק חוק.
אז מצד אחד זה נראה כמו איזשהו עניין משפטי טכני, זאת אומרת, באים ואומרים, ההגדלה הזאת, הדרך שבה היא נעשית, מאחר שהיא מבוססת על חוק מאוד ישן שלא זו הייתה כוונתו, היא לא חוקית, תחליפו אותה, תעשו מה שאתם רוצים וכן הלאה. זה לוקח אותנו לשיחה היותר עקרונית, היותר יסודית, על גובה הפנסיות של פורשי הצבא בעבר, והיום אנחנו יודעים שהמחויבות של מדינת ישראל, של כל אזרחי מדינת ישראל, לתשלום הפנסיות של אנשי הקבע שכבר פרשו ואלה שיפרשו בשנים הקרובות, מגיע למאות רבות מאוד של מיליארדי שקלים, שזה מעמסה ענקית על הציבור, ואנחנו גם יודעים שבמקרים רבים המספרים הם מאוד מאוד, ואני אגיד פעם שלישית, מאוד גדולים. זאת אומרת, קצינים מסוימים, מקצועות מסוימים, עם ותק מסוים, כאשר אתה סופר להם, כמו שאמרת, מהיום הראשון שהם נכנסו לבקום, פלוס תוספת או הגדלת הרמטכ"ל, הם מגיעים לפעמים גם לפנסיה שהערך הכלכלי שלה דה פקטו הוא אפילו יותר מ-10 מיליארד מיליון שקלים בסך הכל.
נכון. ההתחייבויות של הממשלה בגין פנסיות של אנשי הקבע הן כמעט מחצית מסך ההתחייבויות שלה בפנסיה תקציבית לכלל עובדי המדינה. סדר גודל של כל ההתחייבויות יחד 800 מיליארד, בערך מחצית מזה זה לאנשי קבע בצה"ל, אנשי מערכת הביטחון. כמובן זה קשור לעובדה שבצהל פורשים בגיל מוקדם, פורשים בגיל 45, ואז מגיל 45 ועד שאדם הולך לעולמו הוא מקבל פנסיה. בדרך כלל אדם רגיל פורש בגיל 67 והוא מקבל עד גיל 80-82 בממוצע שהוא חי, הוא מקבל פנסיה.
כן, אבל זה הוא מקבל רק את הפנסיה שהוא צבר בעצמו, זה שונה מהותית מאשר הפנסיה של הצבא, שהיא פנסיה תקציבית לחלוטין.
נכון.
נגזרת מטבלאות ונגזרת מוותק.
נכון, גם נגזרת מהוותק, גם מהטבלאות, וגם, זה לא משנה, גם לא יפרישו בגינה שום דבר. פשוט באים ואומרים, אתה היית איקס שנים במערכת הצבאית, אתה מקבל פנסיה כזו מעתה ואילך, וגם יש להם מה שנקרא שיעור תחלופה מאוד גבוה, או הכי גבוה בפנסיה התקציבית במגזר הציבורי. הם מקבלים 54% מהשכר שלהם. כלומר, אם הם קיבלו, קצבה ממוצעת למשל ב-2017 הייתה, כמעט 14,000 שקלים בחודש, שזה רק 54%, כן? מסך השכר הממוצע שהיה להם. וזה מתאפשר, הודות באמת לאותה הגדלת רמטכ"ל, לעובדה שהגדילו להם את הפנסיה דקה לפני שהם פרשו מהצבא, וגם לכך שמשלמים להם פנסיה בגין השנים של השירות הסדיר, גיל 18 עד גיל 21. אין ספק שמדובר בהרבה מאוד כסף. אין ספק שאולי עבור חלק ממשרתי הקבע, בעיקר בתפקידי לוחמה, צריך פתרונות, כי אם אתה מחייב מישהו, אתה פחות לא מחייב, אבל אם מישהו משרת בתור מחת גולני, נתקרא לזה כך, והוא אוכל מה שנקרא אבק עד גיל 45.
ומסכן את חייו.
כן, אז די ברור שאפשר לתגמל אותו וצריך לתגמל אותו על הדבר הזה, מה גם שאין בה אזרחות משרה מקבילה למח"ט גולני. אבל יש כל כך הרבה מקצועות בצבא, מקצועות אדמיניסטרטיביים, מקצועות שלא כרוכים בלוחמה, מקצועות שיש להם מקבילה אזרחית, ושם אני לא רואה סיבה לתת את ההסדרי פנסיה הנדיבים האלה, בעיקר אם אנשים משתלבים מהר מאוד בשוק הפרטי ויודעים גם להפיק תועלת מההכשרה הצבאית שלהם גם בשוק האזרחי.
מה הולך לקרות עם הדבר הזה? האם בסופו של דבר תימצא הדרך להכשיר את תוספת הרמטכ"ל ולהכניס אותה לבסיס הפנסיה של כל החיילים, או שמשום מה יקבלו פחות? מה אתה אומר? לי יש תשובה, אבל תגיד אתה ראשון.
כן, תראה, אני חושב שבגלל שבסופו של דבר בראש מערכת הביטחון תמיד יעמוד איזה רמטכ"ל לשעבר או איזה איש צבא, אז יש להם לובי מאוד מאוד חזק. משרד האוצר חלש מאי פעם, פחות מוכן להתעמת מאי פעם, ולכן הסבירות שעכשיו אנחנו נראה איזה מלחמת עולם על הדבר הזה מצד משרד האוצר, כרגע היא מאוד מאוד נמוכה. אבל, שוב, כוכבית אחת, כן? אנחנו נמצאים בעיצומו של משבר כלכלי מאוד מאוד חמור, שיקח הרבה מאוד שנים ככה להתאושש ולצאת ממנו, ויכול להיות שהוא יעיץ, נגיד בעוד שנה או שנתיים כשתהיה התאוששות כלשהי, הוא יעיץ את הצורך לבצע רפורמות בשירות הציבורי, ואם באמת זה יקרה, אז, ואם תהיה גם מערכת חזקה במשרד האוצר, אז יכול להיות שבאמת יעשו גם סדר גם בעניין הזה של הפנסיות הצהליות.
אז הנה אנחנו מסכימים, אני חושב בדיוק כמוך, אני חושב שאפילו הכוכבית שלך היא באמת כוכבית קטנה מאוד, מכמה סיבות. ראשית, הממשלה כרגע מוציאה סכומי עתק על כל מיני קפריזות של שר האוצר ושל ראש הממשלה. אנחנו רק לפני כמה ימים ראינו את התוכנית הדי הזויה של ישראל כץ ושל בנימין נתניהו לחלק מיליארדים, כאילו שזה פשוט נמצא שם מתחת לשולחן ואף פעם לא צריך להחזיר את הדברים האלה. סמי, בדיעבד, היית נשאר בצבא ו... שמח ובחלקך על לצאת לפנסיה בגיל 45 ולהיות מסודר לכל החיים?
זה שאלה לא הוגנת.
לא הוגנת, אה? בדיעבד זה לא הוגנת, אבל אני...
זה לא הוגנת. אני חושב שפעם אחת הוצע לי להיות, מיד אחרי שהשתחררתי מהצבא, לעבוד בחברת החשמל, וגם אמרו לי שגם אני אקבל קביעות, אבל באותה תקופה זה נראה לי כמו כללה, קביעות. בגיל 22, לקבל קביעות בעבודה עד גיל 67, זה נשמע לי כמו כללה.
טעות גדולה מאוד של צעירים שלא מבינים איך נראה העתיד וכמעט בזים או מתעלמים או פשוט לא מתייחסים לנושאים של פנסיה, לנושאים של קביעות.
אי אפשר לסתכל על זה בצורה כזו כשאתה בן 22 ורוצה לאכול את העולם.
כן, זה נכון, אבל טוב, אתה יודע, האזרחות קוראת לך, הטיול מחכה לך, אתה לא רוצה לשמוע יותר שום דבר ממדים, ואתה פשוט הולך ובמקרים רבים מוותר על סידור פנטסטי לחיים.
וגם על חשמל חינם.
גם על חשמל חינם, אם הלכת לסקטור הנוסף הזה. סמי פרץ, תודה רבה, להתראות לך.
תודה, איתן.
שלום לאפרת נוימן.
שלום.
עורכת התחום המשפטים כאן אצלנו בדמרקר. אז תראי, גם אני וגם כל מי שניסה אי פעם לנהל איזשהו הליך, בטח הליך משפטי נגד אחת מענקיות האינטרנט, אנחנו מדברים על אפל, פייסבוק, טוויטר, גוגל, מייקרוסופט במידה מסוימת, בדרך כלל הוא גילה שזה בלתי אפשרי לחלוטין. קודם כל הם לא עונים, וגם אם אתה מצליח להגיע למישהו ויש לך איזשהו טענה ואולי אתה רוצה להגיש איזשהו עתירה נגדם, אז מודיעים לך שזה הולך להתברר בחוץ לארץ ואתה לא מסוגל ואין לך את הכסף ואין לך את המקצועיות ואת הידע לעשות את הדבר הזה. עכשיו, לראשונה, בית המשפט פותח צוהר ופוסק נגד לפחות אחת הענקיות הרב-לאומיות הגדולות, ואולי בעתיד הקרוב המציאות תהיה אחרת, אז ספרי לנו על זה.
אוקיי, אז בוא נעשה קצת סדר, כי יש קצת הבדל בין חברות כמו פייסבוק וגוגל לבין אפל ואמזון בטוויטר. אז הסיפור של תביעה נגד פייסבוק וגוגל כבר פחות או יותר הסתדר, הוא הגיע לבית המשפט העליון ונקבע הלכה, שאומרת שלמרות שבהסכם שלך כמשתמש עם החברות כתוב שהתביעה תהיה בקליפורניה לפי דין קליפורניה, היא צריכה להתברר בישראל, אבל לפי דין קליפורניה. אז זה סיפור אחד, כבר מוסדר, אתה יכול להגיש להם את התביעה בישראל, אבל היא תתברר לפי הדין בקליפורניה בדרך כלל. לגבי חברות אחרות, זה עוד יותר מורכב. הן אפילו לא מוכנות שתגיש להם את כתב התביעה כדי שתוכל לתבוע אותם בישראל. פייסבוק נותנת מייל, גוגל מאפשרת למצוא לנציג שלה, אבל אפל, אמזון, טוויטר, אתה תקוע. ואז אתה בא לבית משפט ומבקש אישור להמציא את הכתב תביעה לנתבעות הזרות. וכאן בעצם זאת הפסיקה שאנחנו מדברים עליה, זאת פסיקה אחת מתוך כמה פסיקות שאנחנו רואים בשנים האחרונות, חלקן בעד, חלקן נגד. בעצם מה שמיוחד בה זה שהשופטת באה ואומרת, מה זה המשחקים האלה? חברה כמו אפל, איך יכול להיות שאתם אומרים שאי אפשר לתבוע אתכם בישראל ובכלל לתת לכם את הכתב תביעה? כשאתם מוכרות כאן את המוצרים שלכם, יש לכם כוח, אתם לוקחות את המשרדי עורכי דין הכי גדולים וחזקים, יש לכם את המשאבים. למה אתם מטרטרות את הצרכן הקטן שרוצה לתבוע אתכם? וזה בעצם הסיפור של אפל, היה לנו סיפור דומה שבוע שעבר החלטה מול טוויטר, של לינוי בר גפן שתובעת את טוויטר. בעצם בתי המשפט באו ואמרו, אפשר להגיש לחברות האלה את כתב התביעה ולתבוע אותם בישראל. כמובן שבזה לא יסתיים הטרטור, ואנחנו כנראה נראה עוד הליכים עד שבכלל יתחילו לדון בתביעות עצמן. וזה בעצם הדבר המעצבן בסיפור הזה, כל הטרטרת הזאת, עד שאנחנו בכלל מצליחים לברר את הנושא שאנחנו תובעים.
החל מעתה על בסיס התקדים הזה, דיברת על אפל והזכרת חברות אחרות, טוויטר שבוע שעבר גם בהליך משפטי,
כן.
וכן הלאה, האם מעכשיו על רוב ענקיות האינטרנט הדיגיטליות, שהיה פשוט בלתי ניתן בכלל ליצור איתם אפילו קשר ראשוני, ניתן להגיש בישראל תביעות קטנות, תביעות גדולות, באופן מעשי, או שהם יכולים עדיין לבוא ולהגיד, זה לא מעניין אותי הפסיקה שלכם בישראל?
אנחנו מדברים פה על פסיקות של בית משפט מחוזי, אז זה יותר מורכב, אין לנו פה הלכה בעליון. השאלה היא באמת אם טוויטר ואפל יערערו עכשיו לעליון, שבעצם נקבע הלכה. בכל מקרה, עדיין, בכל מקרה לגופו, בית משפט יצטרך לדון ולהחליט אם הוא נותן לך את היתר להמציא את הכתב תביעה או לא. כי הוא בעצם בודק את זה לפי כל מיני פרמטרים שגם קשורים לחוזק של התביעה. אז קשה להגיד שיש פה משהו גורף, אבל זה ללא ספק מגמה. ואמירות מאוד ברורות לחברות האלה, תפסיקו לטרטר, תפסיקו להתאמם ולהגיד אי אפשר להמציא לנו כתבי תביעה. אבל אני לא יכולה להגיד לך שמעכשיו זה יהיה פשוט.
שתי שאלות. אחת, מה קורה במדינות אחרות? אני לא מדבר דווקא כמובן על ישראל או על ארצות הברית. מה עושים האירופאים? מותר לצרפתי להגיש תביעה נגד אפל בצרפת, או שגם שם הם אומרים להם, לכו תבררו את זה בקליפורניה?
אז בגלל שאנחנו פה בעצם פועלים על סמך תקנות סדר הדין האזרחי בישראל, אז כל מדינה יש לה את המסכת חוקים שלה. אני הבנתי שזה בעיה די ייחודית לישראל. זאת אומרת, עכשיו החברות הגדולות, מלכתחילה מתנות את ההליכים שלהם באירופה או בארצות הברית, איפה שטובעים אותם, ואז בכל מדינה צריכים להחליט אם התנאי הזה הוא מקפח או לא. החברות שבכלל לא מסכימות לקבל את הכתב תביעה, אני לא חושבת שזה מאוד שכיח. גם כי חברות יש להם בהרבה מדינות משרדים. אם יש לך נוכחות ומשרד ומנכ״ל, אז קשה לך להגיד שאין לך פה מישהו שיכול לקבל את הכתב תביעה.
כן.
מה עושות אמזון ואפל? הם אומרות ש... אין להם פה באמת נוכחות עמוקה.
שאלה אחרונה, העניין הזה שהתביעה תצטרך בכל מקרה ובכל תסריד להתברר על פי החוקים של קליפורניה, האם היא כשלעצמה לא מעמיסה על תובע פוטנציאלי כאן בישראל, מעמסה כלכלית שבעצם כמעט הופכת את זה לבלתי אפשרי? אתה צריך לקחת עורך דין שמבין את החוק בקליפורניה.
נכון.
כמה כאלה יש, וכשאתה מוצא אותם, כמה הם עולים?
אז זה נכון מאוד, ובאמת על הפסיקה של העליון בעניין של פייסבוק, שהיא תתברר לפי הדין של קליפורניה, הייתה באמת ביקורת. מה שקורה, אתה צריך כבר כשאתה מגיש את התביעה, לצרף חוות דעת של מישהו שמבין בדין של קליפורניה, שמראה שבעצם החברות הפרו את הדין שם. חברות עושות את זה, נגיד פה באפל, כבר בהגשת התביעה הם הגישו חוות דעת כזאת, קצת יותר מורכב שם, כי הן טובות גם את אפל באירופה וגם בארצות הברית, כבר בהגשת התביעה הם בעצם טענו שאפל מפרה בפגיעה בישראלים גם את החוקים בקליפורניה, אבל זאת מעמסה, ללא ספק, זה דורש תקציב, זה הופך את התביעות ליותר מורכבות, מי שלא עושה את זה, אז לא יכול להגיש פה את התביעות.
טוב,
זה בהחלט מקשה.
אנחנו רואים שבנוסף לכל הדברים שכבר למדנו להכיר בשנה האחרונה, ההשפעה על הדמוקרטיה, המונופוליזציה של החברות האלה, יש להם מסתבר גם טריקים משפטיים שמקשים על התמודדות הציבור עימן, אנחנו לא מופתעים, אבל החדשות הטובות...
הם גם שופכים כסף על ייצוג משפטי, הולכים באמת לפירמות הכי גדולות, יש להם כוח מאוד גדול מול הצרכן הקטן.
אין גם משקיעות הרבה מאוד כסף בפעילות של לובי מול מחוקקים, יכול להיות שזה יגיע גם כן לדברים האלה, אנחנו לא מופתעים, אבל מצד שני, בכל זאת, זו תקופה שצעדים קטנים, את יודעת מה הוא אמר שמסע של 1,000 מיילים מתחיל מצעד קטן אחד, אז הנה, יש כמה צעדים שנעשים בתחום ההגבלים העסקיים, יש כמה דברים שנעשים בתחום של סעיף 230, של האחריות שלהם על התוכן, והנה גם צעד קטן לטובת הציבור הישראלי בנושא של הגשת תביעות נגד ענקיות האינטרנט.
ואתה רואה שהשופטים מבינים את הפערים האלה ומבינים את הקשיים הקיימים, ובהחלט רוצים פה לעשות את הצעדים האלה. נראה באמת איך להתפתח, אם זה יגיע לעליון, אם תהיה לנו הלכה. לא בטוח שחברות האלה רוצות להגיע לעליון, כי זה גם יכול אחר כך לסנדל אותם.
בהחלט, בהחלט. פסיקה של העליון, יכול להיות שמדינות אחרות יבואו ויגידו, היי, תראו, בישראל ככה וככה, גם אנחנו רוצים. אנחנו נמשיך לדבר על הדברים האלה, כי החברות האלה ימשיכו להיות חלק אינטגרלי מהחיים שלנו, גם בשבועות הקרובים. אפרת נוימן, תודה רבה.
תודה.
שלום לעומרי זרחוביץ'.
אהלן, איתן.
כולנו, כל מי שגולש באינטרנט, מכיר היטב שכשהוא מגיע לסוף כתבה, הוא מיד רואה כתבות נוספות שאתה עשוי להתעניין בהן. ומה שמעניין הוא שהתחום הזה נמצא ברמה העולמית, נמצא בשליטה של חברות ישראליות, אחת מהן היא טאבולה, השנייה היא Outbrain, אז אנחנו בעצם שולטים בתחום הזה בכל העולם. שתי החברות האלה תכננו ואפילו חתמו על הסכם למיזוג, המיזוג הזה בוטל, ועכשיו אנחנו מקבלים לראשונה מספרים ראשונים של טאבולה, שלאור ההודעה שלה שהיא הולכת להיכנס לבורסה, להפוך לחברה ציבורית בפועל, לפי שווי של $2.5 מיליארד. אז תספר ותפרט.
נכון. קודם כל, טאבולה אתמול הודיעו, הם נכנסים בשיטה של מיזוג עם חברת ספאק, דיברנו על זה בעבר, זו חברה שמגייסת כסף, היא ריקה מפעילות, והיא מתמזגת עם חברה פרטית, זה בעצם סוג של תחליף לתהליך הנפקה רגילה, IPO. הם הודיעו אתמול על המיזוג, ואז הם גם צריכים לפרסם מספרים ראשוניים, ועדיין לא התשקיף המלא והדוחות המלאים, אבל כן, יש שם הרבה מאוד מספרים. המיזוג בין Outbrain לטאבולה בוטל לפני 4 חודשים. היה ברור ששתי החברות האלה, הבעלי מניות שלהם, רוצים גם להיפגש עם הכסף. Outbrain גם שוקד ללכת להנפקה, וטאבולה פשוט הייתה הראשונה, יושקעו בה $500 מיליון, זה עוד לא סופי, אבל זה הסכום, $100 מיליון ילכו לבעלי המניות הקיימים, זאת אומרת, הם ייבקשו קצת עם מזומן.
אז בוא תספר לנו, אני אעצור אותך פה, תספר לנו קצת שמות וגופים שיקבלו אקזיט מיידי בעסקה הזאת.
אז יש שם את פיטנגו, את קרן קומרה, שזאת קרן צמיחה, היה לה שנה מאוד מוצלחת, גם, היא פחות מוכרת, אבל גם J4G הייתה משקיעה בה, וגם פייבר, הייתה משקיעה, זה שתי חברות שהניבו צועה מאוד גדולה. יש כל מיני קרנות כמו מרקר ואברגרין לדעתי, קטליסט, פידליטי.
ישראליות באופן טיפוסי?
חלק ישראליות, חלק לא, אבל כן, הם הלכו להרבה משקיעים ישראלים. זה לא מהחברות האלה שהן גייסות בחו"ל.
ומן הסתם גם היזמים ייקחו את החלק שלהם.
כן, אז יש שם יזם אחד, אדם סינגולדה, הבן של הגיטריסט, שהוא בעצם הקים את החברה כבר ב-2007, קצת עשה שם איזה פיבוט. והוא גם זה שאמור להוביל את החברה ממוזגת עם Outbrain, שבוטל בסופו של דבר.
למה המיזוג הזה בוטל? אתה יודע, זה אחד מהסיפורים, היו בעבר, ויש גם היום כמה וכמה ענפים, או לפעמים נישות, שבהם שתי חברות ישראליות שולטות בשוק, אבל מתחרות אחת בשנייה בצורה די אגרסיבית, וזה מאוד קורה למיזוג מקומי. וזה, דיברו על זה במשך שנים, על המיזוג הזה. בסופו של דבר הוא התבצע, ואז הוא פתאום התפוצץ. למה התפוצץ?
אז קודם כל, תודק, היה שם הרבה מאוד שנים של לא הצליחו להגיע להסכמה, ויש שם, אני מניח, הרבה מאוד אגו. גם שתי חברות עם DNA מאוד מאוד שונה. טאבולה היא תמיד הייתה נחשבת לאלדרה, ודיין סכין בין השיניים, והאוטברן כבר נהייתה מיושבת. ובסופו של דבר זה קרה, וכשמסתכלים על הנתונים של טאבולה, כשהם פורסמו אתמול, הם גם קצת מבינים למה זה קרה. הם הודיעו למיזוג באוקטובר 2019, ורואים ששנת 2019 הייתה מאוד חלשה אצל טאבולה. הם צמחו ב-4-5%, שזה מעט מאוד לחברה
בסדר
גודל הזה. הרווחיות שלהם מאוד נפגעה, והם סיפרו שהם רצו לחזק את היחסים עם הפאבלישרס הגדולים, אבל המשמעות היא שהם פשוט, כדי לשמר פאבלישרס או כדי למשוך אותם, הם פשוט נתנו להם הנחות מאוד גדולות, אפשר עוד שנייה לדבר על המודל שלהם.
אז רגע, בוא תגיד לנו אבל מה המספרים עצמם. בשנת 2019, מה היו ההכנסות של החברה הזאת?
ההכנסות היו ב-295 מיליון דולר, והשנה האחרונה, הקורונה, פתאום החברה צמחה ב-28%, כאמור, מ-5% ל-28%, והגיעה להכנסות של 375 מיליון דולר. אז התמיכה הזאת, ופתאום הייתה לשנה חזקה בגלל הקורונה, אז פתאום היא גרמה קצת למחשבות על המיזוג, ופחות אחרי המיזוג, כל מיני מקורות סביב העסקה אמרו שהם רצו להשיג תנאים טובים יותר. שהחברות האלה עוסקות בפרסום אונליין, ואז הם אמרו, אנחנו נתמזג, אנחנו נוכל להילחם בגוגל ובפייסבוק, תהיה פה שחקנית גדולה, זה גם קצת עורר חשש מעניינים של הגבלים עסקיים, כי פתאום שתי מתחרות מתמזגות. ואז הקורונה שלחה הרבה אנשים, בהתחלה היה קצת שוק בפרסום האונליין, אבל סך הכל הייתה שנה חזקה בתחום הפרסום האונליין, כי הרבה עסקים עברו ליצור נכסים דיגיטליים ולפרסם בדיגיטל, ופתאום שתי החברות הושפעו מאוד, אנחנו לא יודעים מה קרה עם האוטברן, אבל פתאום הם התחילו לשאול את עצמם, האם אלה היו תנאי העסקה הכי טובים בשבילנו. ולפי המקורות וכו' וכו', זאת הייתה אחת הסיבות. מקורות אחרים אמרו שהם פשוט גילו שה-DNA באמת באמת שונה ומחשה, אבל כל צד וגרסתו שלו. עכשיו, גם עד ה-375 רק צריך להבין, כשנתקלים על הדוחות של טאבולה, מי שילך ויפתח, יראה שההכנסות הן מיליארד 200. אז צריך להבין, המודל של טאבולה ושל אוזן עובד, חלוקת הכנסות עם האתרי התוכן. זאת אומרת, אם עכשיו אתם פותחים את דמרקר או ארץ, ספציפית אוטבריין, אז כל קליק שמגיע מישהו שגולש באתר הארץ ולוחץ על קליק, המפרסם משלם על זה כסף. עכשיו, כמה מהכסף מגיע לאוזן וכמה מהכסף, או טאבולה, וכמה מהכסף מגיע לאתר תוכן, פתאום פעם ראשונה אנחנו מגלים. 70% מההכנסות של טאבולה מגיעות לאתרי התוכן.
כן.
ובגלל זה זה לא נכון להגיד שיש לה הכנסות של מיליארד 200, כי זה לא כסף שלה. אז ההכנסות, אם אנחנו נשנה זה, זה 375 מיליון דולר.
אז זה ההכנסות האמיתיות שלהם. זה קצת כמו ענף הפרסום הקלאסי במובן הזה. זאת אומרת שאם משרד פרסום קונה או מקבל כסף כדי לפרסם איזשהו מוצר צריכה, חלק גדול מהכסף הולך בסוף לטלוויזיה, לעיתון, לרדיו, מה שלא יהיה, וחלק מהכסף נשאר אצל חברת הפרסום בגין השירות המקצועי שהיא נתנה סביב העניין הזה. אבל באמת הזכרת את העניין הזה של אם הם היו מתאחדים, הם היו יכולים להתחרות גוגל ופייסבוק ובענקיות האינטרנט. תמיד נראה שאם גוגל הייתה רוצה להיכנס לתחום הזה, היא הייתה יכולה לכבוש אותו בקלות, ושזה אולי סיכון לחברות שפועלות בתחום הזה. למה באמת הענקיות לא מפרסמות גם שם?
אני חושב שלגוגל יש מוצר מתחרה. אתה יודע, נוח לגוגל להגיד שיש עוד מתחרים. בכל זאת, תמיד חברות שמתחרות בענקיות אומרות, צר, אבל אנחנו מתמחים בנישה, אז אנחנו יודעים לעשות את זה יותר טוב מאחרות. צר, חברה ש-15 שנה מתמחה בהמלצות, אגב, טאבולה פתאום אומרת, אני רוצה להיכנס להמלצות בעוד תחומים, אני רוצה להיכנס להיות בטלוויזיה החכמה, נגיד בעשור הקרוב, ולהמליץ לכם על תוכניות, ואני רוצה להיות ברכב החכם ולהמליץ לכם על פודקאסטים. אני מניח שזה גם חלק מלפזר סיכונים.
כן. מה אתה אומר על המחיר? 2.5 מיליארד דולר, שווי חברה. דיברת על המספרים, אז תשמע, בעגול זה סדר גודל של פי 10 מהמחירות.
זה פי 6 מהמחירות, זה גם 2.2 לפני הכסף, 2.2 מיליארד. תשמע, השוק במצב מטורף, וקשה לי לשפוט רמות שווי כמו שקשה לי לשפוט הרבה מאוד חברות אחרות. אפשר לדבר על למה הם הלכו גם לספאק, וכשאתה רואה חברה, אגב, אוטברן, נוטים ללכת להנפקה רגילה. אבל למה ללכת לספאק? כשאתה רואה חברה שבסופו של דבר צמחה השנה ב-28%, אבל שנה הבאה רוצה לתמוך ב-17%, זה לא קצבי צמיחה שאנחנו רואים אצל חברות הייטק שהולכות להנפקות, נגיד ג'ייפרוג, למונייד, פייבר וכו', חברות שצמחות בעשרות אחוזים, וגם התחום הזה של טכנולוגיות פרסום הוא לא בדיוק התחום שהמשקיעים רצים להשקיע בו, למרות שזה קצת השתנה. אז אני חושב הם קיבלו שווי גבוה, אבל קשה לדעת, גם יש שם עוד איזה חלק מעניין. הם רוצים לקחת חלק מהכסף שהם מגייסים, ולעשות איתו בייבק.
כלומר, לקנות מניות של עצמן.
כן, אבל זה חלק, זה קצת מהלך מוזר, כי מצד אחד אתה מנפיק מניות ומגייס כסף, ואז אתה הולך ומשתמש באותו כסף כדי לבלום את הדילול.
כן. טוב, זה בוודאי קשור בכל שיקולי האקזיט של כל המשתתפים ובעלי המניות שם. אני מניח, ואתה יודע מה, אני מוכן לאמר שבעתיד, כשהבעלים השתנו ופתאום יהיו כל מיני מנהלים אחרים ודירקטור אחרים בחברות עצמן, אחרי שטאבולה תשלים את המהלך ואחרי שאוטבריין תלך ותנפיק או תעשה מהלך דומה דרך חברת ספאק, הנושא של המיזוג ביניהן יעלה שוב. עמרי זרחוביץ', תודה רבה על ההבהרות האלה.
תודה רבה.
שלום לליאור דאטל.
שלום איתן.
כתב החינוך, אז אנחנו מצטטים פה את יואב גלנט משר החינוך, משיחות סגורות, והוא אומר שהמוטציות שינו את כללי המשחק, אני לא רוצה לקחת על עצמי שום דבר שקשור לתחלואת הילדים. יואב גלנט עד עכשיו הציג את עצמו דה פקטו כמומחה לתחלואה ולמגפות, ודאי כמומחה לחינוך, תמיד היו לו דעות משלו כיצד על מערכת החינוך לנהוג. פתאום הוא בא והוא אומר, אני לא מבין בזה, ושהוא יבקש וידרוש לשמוע את עמדת המומחים לפני שיגבש את עמדתו. אז זה חידוש מרענן, לא?
כן, סוף סוף יש שם את ההבנה אצל שר החינוך שהקורונה היא מדבקת, ושאם נגיד הנחיות לגבי פעילות בשטח פתוח יד 10 אנשים, אז לא כל כך הגיוני לקיים פעילות של 35 ילדים בכיתה סגורה במשך 4-5 שעות ביום. חבל שזה לא הופיע קודם, בשלב מוקדם יותר, כי היינו יכולים למנוע תחלואה מאוד גבוהה אצל ילדים. וגם היינו יכולים לתת להם ללמוד יותר זמן, אם היינו פותחים את בתי הספר בקבוצות קטנות של 10 תלמידים, עוד בתקופה שבאת התחלואה יותר נמוכה, ולפני המוטציות הם היו מפסידים פחות עם הלימוד.
איך אתה מעריך ששנת הלימודים תיפתח הפעם הזו, אחרי כל הכישלונות והתקלות שהיו בפתיחות הקודמות?
אז זהו, אז הפעם אין מספיק גורמים שלוחצים לפתוח לחדש את הלימודים. בסגר השני כבר ההורים לחצו וגלנט לחץ לחדש את הלימודים. אז היה גל כזה של לחץ לפתוח את הלימודים שוב פעם. עכשיו גם שר החינוך מסתייג, אתמול גם איגוד רופאי הילדים שלח מכתב שבו הוא קורא לחדש את הלימודים בכיתות א' עד ד' ובגני הילדים. אבל גם במכתב הזה הייתה הסתייגות שמודעים לכך שיש מוטציות ותחלואה בקרב ילדים היא טיפה יותר גבוהה הפעם מאשר בפעמים קודמות, אז אני לא יודע, בינתיים מדברים גם על הערכת הסגר. זה מאוד חבל כי הילדים הפסידו המון, המון ימי לימוד, וכן צריך להחזיר אותם לאיזושהי מסגרת, אפילו אם זה לימודים בקבוצות מאוד מאוד קטנות.
אתה יודע, במשך תקופה ארוכה אמרו, למה אצלנו סוגרים את מערכת החינוך? תראו בחוץ לארץ, מערכת החינוך לא הפסידה אף יום, התלמידים ממשיכים ללמוד. בסופו של דבר, הסגרים הגיעו גם לאירופה, והגיעו גם למדינות אחרות, וגם שם שלחו את הילדים הביתה בכל הגילאים.
כן, ש... נכון, אבל שבגרמניה סוגרים את בתי הספר, אז אחרי תקופה מאוד ארוכה שבה הם פעלו, אצלנו הם כמעט לא פעלו במשך שנה שלמה, קרוב לשנה. אז אצלנו זה הרבה יותר נורא מלסגור את בית הספר בגרמניה. הפסד ימי לימוד פה של תלמידים הרבה יותר גבוה ממה שקורה באירופה. אז נכון, עכשיו סוגרים כבר אין ברירה, ואולי גם אנחנו סוגרים כי אין ברירה, אבל אף אחד לא מדבר על הפסד ימי הלימודים כאן, אף אחד לא מדבר על הבעיות הנפשיות של התלמידים שהם צברו. אלו דברים שהם פשוט מדברים על לפתוח או לסגור, אם סוגרים, אם מחדשים ואיך מחדשים. זו גם בעיה של הממשלה, כי מאז שהתחילה הקורונה, בכל מה שקשור למערכת החינוך, הממשלה יודעת רק לפתוח את בתי הספר בצורה מסוימת, כמו שפתחו בספטמבר, וכמו שפתחו עכשיו בדצמבר, בסוף נובמבר ובדצמבר אחרי הסגר השני. כאילו אין שום דבר באמצע, הם יודעים לפתוח, לסגור, לפתוח, לסגור. וגם השיח הציבורי הוא מתי יפתחו, מתי יסגרו. אף אחד לא מדבר על דברים אחרים שאפשר לעשות, למשל, מה יקרה אם יסגרו רק אצל החרדים, ויתנו לחילונים ללמוד, או בישיבים שבהם יש תחלואה מאוד נמוכה, או מה יהיה אם יהיה מודל רמזור, רק על בתי ספר, ובתי ספר ירוקים המשיכו לפעול בזמן שאדומים יסגרו, וככה נוכל להתקן את זה יותר במהירות.
טוב, ראינו את הדברים האלה, וראינו
שבפור... הם דברים עידונים כדי שאפשר לעשות, ולא מדברים עליהם בכלל, זה מאוד, מאוד מוזר.
מוזר מצד אחד, מצד שני, פשוט זה עניין של, נקרא לזה משילות, או של יכולת ביצוע. זה, נראה לי שיש הסכמה על העניין של הרמזור בתיאוריה, אבל מדינת ישראל לא מסוגלת להגיע למצב שהיא סוגרת את בני ברק, אבל פותחת את תל אביב, לצורך הדוגמה הקיצונית. אז אם אני צריך לסכם את הערכות שלך לגבי הסגירה, אז שלב אחד, קודם כל, מתי ייגמר הסגר? שתיים, כשהוא ייגמר, וכשתהיה הוראה לחזור ללימודים, האם זה תהיה הוראה לחזור ללימודים בבת אחת, כפי שעשינו בעצם בפעמיים הקודמות, או שהפעם באמת יצליחו לייצר איזשהו סוג של דירוג?
לא, בפעם הקודמת חזרנו בהדרגה. אנחנו חזרנו בפעם אחת בספטמבר, כשהמערכת נצליחה בבת אחת, וגם במאי שנה שעברה, ואז הייתה התגברות בתחלואה בשלב מאוד מהיר. אחרי הסגר השני הייתה חזרה הדרגתית, אבל כנראה שלא מספיק הדרגתית. אין לי בשורות כל כך טובות להורים, כי גם אם הסגר יסתיים קרוב, אז לא יחשת לימודים בבת אחת, יחשת לימודים בכיתות הגן, א' ב' או בגנים, וא' ד', ויקח זמן עד שנראה את הלימודים חוזרים לכיתות היווה וחתימות
הבנה בתיכונים. המסר שלנו להורים בעלי ילדים קטנים ובינוניים, תיקחו אוויר, אנחנו עוד לא שם.
כן, לצערי.
ליאור דאטל, תודה רבה לך.
תודה איתן.
זהו, עד כאן פודקאסט האינטרסנטיים להיום. תודה שהקשבתם לנו, תודה לכל הצוות שמכין את התוכנית. להתראות מחר, אנחנו נהיה עם עוד אינטרסים ועוד אינטרסנטיים, וגם עם סמי פרץ. שלום, תודה.